מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
בפעם האחרונה שהיורו נסחר באזור ה-4 שקלים, יוסיין בולט רץ את הריצה האחרונה שלו. הוריקן הרווי הרס חצי טקסס, ואבי גבאי נבחר לעמוד בראש מפלגת העבודה. אז מאז עברו כמעט שנתיים, גבאי, אם זה הפתעה או לא, זה כבר נשאיר למקומות אחרים, עדיין בראש מפלגת העבודה. אבל מה שיותר מעניין אותנו יותר זה דווקא היורו. ויותר נכון, מה קרה ליורו מאז? הוא מאז התחזק, נחלש וחזר לאותה רמה. אז ברוכים הבאים לפרק 51 של מנועי הכסף. שלום אורי גרינפלד, מה שלומך?
אהלן שי, עשית אותנו צעירים פתאום.
כן, חזרתי אחורה. אז אפשר להגיד שמהדיונים הבלתי נגמרים סביב הברקסיט, דרך ההאטה בגוש היורו, ועד אפילו אולי לשיחות הסחר בין ארצות הברית לסין, כל אלו מעוררים את שוק המטבעות לאחרונה מחדש, ואפשר להגיד שהמטבעות המרכזיים, ואני מוציא את הדולר, נחלשים מתחילת השנה, והסיבות לכך הן נקודתיות, אפשר להגיד שהן סיבות פוליטיות, ועל זה בדיוק נדבר היום בפרק. אז אורי, בוא נתחיל דבר ראשון עם היורו. נדבר בסוף גם על השקל, על ההשפעות, שהשקל בעצם הוא מטבע שמתחזק מול המטבעות, אבל בוא נתחיל לדבר מהמטבע אולי הכי חשוב היום, שכולם מדברים עליו, זה היורו. רק נזכיר שהיורו דולר נסחר היום ברמה של 1.12 דולרים, אנחנו מדברים על, אם מסתכלים על 12 חודשים אחורה, היורו נחלש ב9% מול הדולר.
כן, וזה אני חושב גם בדיוק הדרך לומר את זה. היורו הוא זה שנחלש, ולא הדולר יתחזק. תמיד כשאנחנו מדברים על המטבעות, אנחנו בעצם מדברים על מחיר יחסי, בין הכלכלה, נקרא לזה האמריקאית במקרה הזה, לכלכלה האירופית, ולפעמים השער נע בגלל צד אחד, או צד שני, ולפעמים בגלל שניהם ביחד. הפעם אני חושב שהתמונה היא ברורה לכך שבעצם היורו הוא זה שנחלש. ואני אומר את זה כי אם אנחנו מנתחים דווקא את הכלכלה האמריקאית בתקופה האחרונה, אנחנו רואים שרוב הגורמים היו אמורים להוביל להיחלשות של הדולר. הכלכלה קודם כל מבחינת נתונים נראית פחות טוב. כשהכלכלה נראית פחות טוב, בדרך כלל המטבע אמור להיחלש. נוסיף לזה את העובדה שהבנק המרכזי בארצות הברית הודיע, ודיברנו על זה בפודקאסט של שבוע שעבר, הודיע בצורה די ברורה שהוא לא מתכוון להמשיך להעלות את הריבית, מה שעל פניו היה אמור דווקא להחליש את המטבע, וזה לא קרה, כמו שאמרנו, הדולר התחזק. ודבר אחרון, נושא מלחמת הסחר. אנחנו ראינו בכל השנתיים האחרונות שמלחמת הסחר היא גורם שכל פעם הוביל להתחזקות של הדולר, כשהחששות למלחמת סחר הלכו וגדלו. ועכשיו, אם אנחנו מסתכלים על התקופה האחרונה, שבה למעשה הציוצים שמגיעים מחשבון הטוויטר של טראמפ, או הערכות בשווקים הם שנושא מלחמת הסחר קצת יורד מהכותרות, או האש קצת הולכת ודועכת, והצדדים כן מתקרבים לאיזושהי הסכמה, למרות זאת, הדולר, אם הוא היה אמור לחלש, זה לא קורה, אלא מתחזק. אז זה כשאנחנו מסתכלים על הכלכלה האמריקאית. ולכן אני אומר, מה שאנחנו רואים פה בעצם, זה לא דולר מתחזק, אנחנו רואים פה אירו נחלש.
זאת אומרת שאתה אומר בעצם שהסכנה הגדולה כרגע לכלכלה האמריקאית, זה בעצם הכלכלות האחרות.
זאת אומרת שאנחנו רואים כנראה את התגובה של השוק לזה שהכלכלה האירופית נראית ממש לא טוב, היא באמת נראית ממש לא טוב. אנחנו רואים נתוני צמיחה עם סקלות קדימה, משמעותית יותר נמוכים בלא מעט מדינות באירופה, כולל דרך אגב גרמניה, שהייתה מדינה חזקה בגוש האירו במשך שנים, אז היא עדיין תהיה חזקה ביותר, אבל גם היא נחלשת. אנחנו ראינו כבר בסוף שנה שעברה נתונים מאוד חלשים בלא מעט מדינות, ראינו את איטליה שכבר כנראה ברבעון הראשון, תכף יגיעו הנתונים, נכנסת למיתון אמיתי, רבעון שני ברציפות של צמיחה שלילית. ראינו גם את המדינות החזקות סובלות מהאטה, חלק מזה זה בגלל האטה בסין שמאוד משפיעה על הפירמות הגרמניות, חלק מזה זה בגלל שהבנקים באירופה נראים לא טוב, הם לא מרוויחים, הריביות נמוכות מדי, הבנק המרכזי שם שומר על מדיניות של בעצם ריבית שלילית, מה שלא תורם לבנקים, וכל הסימנים האלו בעצם מעלים מחדש את החשש לגבי הכלכלה האירופית, ואני חושב שאנחנו בהחלט נראה בהמשך השנה נתונים פחות ופחות טובים, אולי אפילו תחילה של תהליך של עלייה בשיעור האבטלה בכמה מדינות באירופה, ולחדשות לא טובות בכלל למקבלי ההחלטות שם, כשצריך להוסיף על כל זה גם על הרקע לא מעט רעשים פוליטיים, אם זה הברקסיט, אם זה האפודים הצהובים, לא חסר, באירופה אף פעם לא חסר, אין שקט באירופה אף פעם, וזה משהו שבהחלט השווקים מגיבים לו.
אז זהו, שגם בעצם הפאונד הוא ב-7% מתחילת השנה, בשנה האחרונה, סליחה, זאת אומרת שגם זה משפיע על אירופה, וגם החוסר יציבות הפוליטית של בריטניה כן משפיע על אירופה. אבל אז נשאלת השאלה, איזה מטבע בעצם נפגע יותר? זאת אומרת שיש לנו מצד אחד גם את הפאונד שנחלש וגם את היורו שנחלש. פשוט הדולר מתחזק מול שניהם, זה המצב שאנחנו רואים כאן.
כן, הדולר מתחזק מול שניהם, נכון, כי תראה, הפאונד זה סיפור ברקסיט, מאוד פשוט. זה מה שמזיז את הפאונד בשנה האחרונה, אולי אפילו יותר מזה, וסיפור הברקסיט הולך ומסתבך. מי עוד פעם העלתה את ההסכם שלה, ועוד פעם ההסכם נדחה, ואם מסתכלים על האפשרויות שעומדות בפני הפרלמנט הבריטי, נראה שהן מאוד בעייתיות. יש לבריטים למעשה שבוע, ב-12 באפריל, אם אין החלטה, בריטניה מחוץ לאיחוד האירופי, בלי אף הסכם, מה שיכול לעורר בלגן גדול בבריטניה, קודם כל, וגם באירופה, אבל קודם כל בבריטניה, וזה עוד שבוע, והם לא מוצאים פתרון. הפתרון אמור להיות על פניו, או הליכה לבחירות חוזרות, שזה צריך להיות או החלטה של מי, אוקיי, אני מתפטרת, בואו נעשה בחירות, או הצבעת אי אמון במי, אבל הם לא מעיזים לעשות לא את זה ולא את זה, היא לא מוכנה להתפטר, והפרלמנט שלה לא מוכן, וגם הקבינט שלה לא מוכן להצביע נגדה, ולכן זה לא קורה. אפשרות שנייה זה ללכת למשאל עם נוסף, אבל גם זה לא קורה. ולכן אנחנו רואים למעשה את הפאונד נחלש עוד מול הדולר. נכון שהסיפור של ברקסיט פוגע באירופה, אבל אם אנחנו מסתכלים על השער החליפין של הפאונד מול האירו, אנחנו רואים בהחלט שהפאונד נחלש פה, ולכן כנראה החשש מהברקסיט משפיע הרבה יותר על הפאונד מאשר על אירופה, ובצדק, ההשפעה הכלכלית במקרה של ברקסיט ללא הסכם על בריטניה היא גדולה בהרבה מאשר ההשפעה הכלכלית על אירופה.
אני אגיד לך, מה כן קורה בבריטניה, וזה השבוע ראיתי דיונים בפרלמנט, ואני כבר לא יודע באיזה שעות הם כבר מגיעים, עד 3 לפנות בוקר, ומה שכן קורה זה שמי פשוט נראית לי תשושה ברמה שאני לא יכול להבין מה היא עדיין עושה שם.
למה היא לא קמה והולכת?
נכון.
תשמע, זה מצב, אני לא זוכר כזה מצב שעל נושא כל כך מהותי מבחינת המדינה. בוא, זה הסיפור הכי גדול של בריטניה בעשרות שנים האחרונות. מאז התקופה של תאצ'ר וכל המהפכים שהיא עשתה, לא היה סיפור כל כך גדול מבחינת החשיבות שלו, ובא ראש ממשלה ומנסה להעביר הסכם, ונכשלת 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 ונכשלת, והפרלמנט אומר לה בבירור, לא מקובל לנו הסכם שלה, או שתקומי ותלכי, או שתביא הסכם אחר, וזה לא קורה. אני חושב שזה בסוף אולי מלמד על זה שאין אפשרות להסכם אחר. כנראה שזה הסיפור, ואז הבריטים יאלצו בסופו של דבר להחליט החלטה שהיא כואבת, או שהם מקפלים את הזנב שלהם, ומקבלים את זה שהאירופאים יעשו מה שאירופאים רוצים לעשות, כי בבירור הקלפים של האירופאים חזקים יותר, או שהם ייקחו את הסיכון ויחליטו שהם הולכים לברקסיט, עוזבים את האיחוד האירופי בלי הסכם ויהיה מה שיהיה. אני עדיין נוטה לחשוב שבסופו של דבר לא יהיה להם את האומץ, ובצדק דרך אגב. פוליטיקאים לא צריכים לקחת את הכלכלה שלהם לדבר שהוא לכזאת היוודאות, מה שאוהבים לקרוא לזה, מים לא ממופים. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה אף פעם לא יודע איך תצא מכזה דבר, זה יכול להוביל למשבר עמוק, וצריך למצות את כל האפשרויות קודם לכן, אז אני עדיין נוטה לחשוב שעד הדקה ה-93, כמו שיונייטד אוהבים,
יגיע סולשר, אתה אומר.
בדיוק. אולי הם צריכים למנות, דרך אגב, את סולשר לשר הברקסיט. שהוא בסוף יביא את ההצלחה, אני חושב שבסוף זה יגיע. בסוף הם יודיעו על הבחירות, או על משאל עם נוסף, אבל זה כנראה יקרה ממש בסוף, ועד אז, יש לנו שבוע, הרעשים ימשיכו.
בוא נדבר רגע עלינו, על מה שקורה. עוד פעם, מבחינת השקל, עכשיו אנחנו, הדולר ירד בכמעט 4% מתחילת השנה. הוא היה 3.75 בינואר. היורו הוא ירד ביותר מ5% מתחילת השנה, היה 4.3, היום אנחנו באזור ה-4. התחלנו בהתחלה ודיברנו שההשפעה הפוליטית על המטבעות יכול להיות שהיא יותר משמעותית מפעם. השאלה היא עם השקל, האם אנחנו מדברים על מצב הפוך, כאילו, אמנם אנחנו יומיים לפני בחירות, אבל המצב הפוליטי בישראל, איך שלא מסתכלים על זה? הממשלה נורא יציבה, יש לנו את אותו ראש ממשלה 10 שנים, כנראה שהוא יהיה ראש ממשלה ב4 שנים הקרובות, הפוליטיקה היא יחסית יציבה, השלטון יציב, יכול להיות שזה מה שמחזק לנו בעצם את המטבע.
יפה, סברת את זה. התפיסה כנראה בשווקים, עוד פעם, אני לא פרשן פוליטי, אבל כנראה שאתה צודק, התפיסה בשווקים היא שלא הרבה הולך להשתנות. ולכן אין פה איזה רעשים משמעותיים, דרך אגב, גם בתקופה שהיה במבצע האחרון עם החמאס,
כן.
לא ראינו את השקל נחלש בצורה משמעותית. עכשיו, צריך לזכור, אני חושב, נקודה שלפעמים נוטים לשכוח אותה, בכל העניין הזה של ההשפעה של הסביבה הגיאופוליטית על השער החליפין, אנחנו לא במצב שהיינו לפני 10 ו-20 שנה, אז היו פה הרבה משקיעים זרים, גם בשוק האג"ח, גם בשוק המניות, וכשהתחילו לחצים גיאופוליטיים וקצת טילים ומתקפות ופיגועים, ראית את המשקיעים הזרים בורחים. אומרים, רגע, אני לא רוצה להיות פה עכשיו, בורחים, ואז השקל היה נחלש מאוד מהר. היום השיעור של ההחזקות של משקיעים זרים בישראל הוא יחסית נמוך, ולכן אין כך מי שיברח, משקיעים הישראלים גם לא ממהרים לקחת את הכסף שלהם ולצאת לחול, כי בסוף השוק פה הוא קטן ביחס לכמות החיסכון שיש, היא מאוד גבוהה בישראל, ולכן ההשפעה של הסביבה הגיאופוליטית, וכנראה גם הפוליטית, בהנחה שלא הולך להשתנות הרבה, היא נמוכה. מבחינה כלכלית, אם אנחנו משווים את המצב במשק הישראלי למה שקורה באירופה, מה שקורה בארצות הברית, מה שקורה בטח בבריטניה, אין ספק שהנתונים פה נראים יותר טוב. על כל זה, תוסיף את השינוי, אני חושב, הכי מעניין שקורה בחודשים האחרונים, ושישפיע גם קדימה, וזה שהאינפלציה פתאום חזרה למקום קצת יותר נורמלי. חזרנו לאינפלציה של 100%, היא לא גבוהה, היא עדיין נמוכה אבסולוטית.
מהיעד, נכון?
או שהיא... היא עכשיו קצת מעל החלק התחתון של היעד. היעד של בנק ישראל זה בין 1% ל-3%. והיא הייתה נמוכה מ1% במשך המון המון שנים, ולכן בנק ישראל נמנע מלהעלות את הריבית. עכשיו האינפלציה חזרה לתוך תחום היעד, והיא כנראה גם תישאר בו, והיא אפילו טיפה תרים את הראש, אפילו תתקרב למרכז היעד, שזה בעיניים של בנק ישראל דבר טוב, כי זה מאפשר לו להעלות את הריבית, ואנחנו באמת רואים בשוק האג"ח למשל, אם מסתכלים מה הריבית ששוק האג"ח מגלם לשנה הקרובה ולשנתיים הקרובות, אנחנו רואים שבאמת החלו ציפיות לזה, שאולי בנק ישראל יעשה עוד העלאת ריבית השנה, אולי אפילו 2, וזה משהו שלא היה קודם לכן, ואם הריביות בעולם לא רק שלא עולות יותר, אלא אפילו כנראה יתחילו לרדת בארצות הברית או באירופה, לפחות לא תעלה הריבית, ובנק ישראל כן שוקלים לעלות הריבית, יכול להיות שזה משהו שמבחינת המשקיעים מסמן לטובת השקל, ולכן אנחנו רואים את השקל מתחזק.
אפשר להוסיף גם אתמול, פורסם הנתון של הגרעון, ואנחנו עומדים על 3.4%, שזה טיפ... נמוך במעט מחודש פברואר, אבל עדיין אנחנו...
כן, דווקא על הגירעון, אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על הנתונים, אתה רואה שהשינוי שהיה הוא כנראה לא שינוי ש... של מגמה. כי היו קצת, היו, לא קצת, היו הכנסות יפות מהנושא של המס על הרכבים, היה כסף שעבר מביטוח לאומי, המגמה מבחינת הכנסות והוצאות הממשלה נשארה, נראית אותה מגמה, ואנחנו נראה את הגירעון ממשיך לגדול בהמשך השנה, ולכן אני חושב שדווקא התחזקות של השקל לא באה משם, גם היסטורית דרך אגב, סליחה, אני לא אגיד היסטורית, כי בעבר הנושא של הגירעון מאוד השפיע על השער חליפין, אני מדבר איתך עד שנת בערך 2006-2007, מאז, אם מסתכלים על 10 השנים האחרונות...
רגע, אבל איזה רמה של גירעון אנחנו מדברים שהייתה אז?
אז היינו בגירעונות מאוד גבוהים, במיוחד אחרי המשבר של תחילת שנות ה-2000, והיחס חוב תוצר היה מאוד מאוד גבוה, ולכן גם השקל, אם אתה זוכר, או הדולר היה אז כבר נגע ב-5, אם אני לא טועה. מאז לאט לאט הסביבה הפיסקלית, ההתנהלות של הממשלה הפכה להיות יותר אחראית, יחס חוב תוצר הלך וירד והגיע לרמות נמוכות, פחות, אפילו היה כבר פחות מ-60%, והגירעון היה סך הכל בשליטה, ככה שההשפעה של הנושא של הגירעון, גם על שער חליפין, גם על שוק האג"ח, מאוד מאוד ירדה. בכלל בעולם אנחנו רואים שמה שבעיקר משפיע על השווקים, זה הצד המוניטרי, זאת אומרת ריבית, אינפלציה, ופחות הצד הפיסקלי, גירעון חובות. הבנקים המרכזיים הם, אלה, הם הפכו להיות אלה שמזיזים את השווקים הרבה יותר, ואני חושב שזה גם לפחות ב... תקופה הקרובה ימשיך להיות ככה, השאלה המרכזית היום בשווקים היא מה יעשה הפד, האם הוא יתחיל להוריד את הריבית ומתי, ואם מסתכלים על השוק הישראלי, איך בנק ישראל יגיב לזה שהאינפלציה סוף סוף חזרה לתוך היעד.
ושוב, לא אמרת פה אף מילה על הבחירות, אתה אומר...
ניתחת את זה כל כך יפה.
כן.
לא משתנה כלום כי אין כלום ולא היה כלום.
כן, דרמה גדולה.
דרמה אנחנו... גדולה כנראה לא תהיה, דרך אגב. כלכלית, גם אם השלטון ישתנה, זאת אומרת, גם אם יהיה פה שינוי בבחירות, כלכלית, אני חושב שדיברנו על זה כבר פה פעם, אין לזה כן. יותר מדי משמעות.
כן.
כי בכל מקרה, שאתה מסתכל על הקואליציה האפשרית, היא די דומה, בחלוקות הפנימיות בתקציב, אולי יש שינוי עם חרדים, בלי חרדים וכן הלאה, לא ניכנס לזה.
כן.
אנחנו לא פודקאסט פוליטי, אבל ברמה כלכלית, זה לא שיש פה איזה מפלגה...
ברני סנדרס, אתה אומר, לא רץ ב...
בדיוק, בדיוק. אין פה איזה מפלגה סוציאליסטית שכנראה תיקח את השלטון. זה לא המצב.
אוקיי, 100%, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.